השבת פרשת בלק, פרשה מיוחדת במינה, והסיבה לכך כי הפרשה הזאת יש לה סטטוס מיוחד. ראשית, אנחנו יודעים שכל יום בתפילה, בסוף התפילה של שחרית, בסידורים של נוסח אשכנז, יש שש זכירות. לזכור את השבת, עמלק, מה שקרה למרים הדרך בצאתנו ממצרים. בסידורים לבני עדות המזרח, בסוף תפילת שחרית יש 10 זכירות. בין הזכירות שצריך לזכור יום יום, זכור עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים, עד הגלגל למען דעת צדקות השם. זאת אומרת, הזכירה היא מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם. גם בני אשכנז, שזה לא מופיע ברשימת הזכירות, זה מוזכר באופן אחר כל יום. איך זה מוזכר? בפתיחת הבוקר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. בברכה שבירך בלעם אותנו. והברכה הזאת שנשארה לנצח, לא נהפכה לכללה. נוסף לזה, אומרת הגמרא בברכות בדף י"ב עמוד ב', ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. זאת אומרת, ביחד עם קריאת שמע, נאמר את כל פרשת בלק. והסיבה שלא עשו את זה, משום תורך הציבור. כי היא פרשה ארוכה, וכל פרשה שמשה רבינו לא חילק, אסור לנו לחלק. אסור לנו לחלק. עד כדי כך רצו לקבוע את הפרשה הזאת בקריאת שמע. דבר נוסף, בזמירות של מוצאי שבת, מופיעה זמרה אחת מעניינת. אל תירא עבדי יעקב, לפי א' ב'. יש שם פסוקים, חלקי פסוקים, מפרשת בלק. דרך כוכב מיעקב, אל תירא עבדי יעקב. וירב מיעקב, אל תירא עבדי יעקב. טוב הוא עליך יעקב, אל תירא עבדי יעקב. ומעניין יותר אפילו, אנחנו יודעים הרי שבלעם ידע לכוון לרגע שבורא העולם כועס. ואם הוא היה מצליח אז לקלל, זה היה פועל. איך אפשר לקלל בשבריר שנייה? אומרים חז"ל, באמירת מילה אחת, קלם, תחלה אותם, קלם. וגם זה רמוז באותו פזמון. במוצאי שבת, כי לא נחש ביעקב אל תירא עבדי יעקב, האות כף, כי למד לא הביט אבן ביעקב אל תירא עבדי יעקב, מם מי מנה אפר יעקב אל תירא עבדי יעקב, שזה יוצר את ראשי התיבות של המילה קלם. אז הנה לנו, אנחנו רואים שלפרשת בלק יש סטטוס מאוד מאוד מיוחד. זה בזכירות שצריך לזכור כל יום, או בצורה ישירה, או דרך מה טוב הוא עליך יעקב. רצו לקבוע את זה בקריאת שמע, בפזמון של מוצאי שבת, אל תירא עבדי יעקב, מופיעים שם קטעי פסוקים, אויל וכך, נעמוד על היבט אחד בפרשה, וכמובן נראה איך הדברים יורדים ומתחברים אלינו, ליום יום שלנו. התורה מבקשת מאיתנו לזכור, זכור מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם. והדבר הזה מביא אותנו לשאלה הראשונה. זכור מה יעץ בלק? בלק לא יעץ כלום. איך נאמר? מה הוא אומר לבלעם? הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לך נער עלי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקמו ואגרשנו מן הארץ. הוא ביקש, הוא לא יעץ. אומר לבלעם, העם הזה יצא ממצרים, יש לו כוח גדול חיסה את עין הארץ, בוא, כלל אותו. ואז אוכל לנקה, נקה בו ואגרשנו מן הארץ. אז מה הכוונה בדבריהם של דברי הנביא? זה, וזאת ההפטרה של שבת, פרשת בלק, ששם נאמר בהפטרה, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. מה הוא יעץ? הוא לא יעץ כלום. הוא ביקש. מהו ההסבר לכך? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. נניח שהוא כן יעץ, או אפילו יותר מזה, הוא ביקש. מעניין, הוא לא מזכיר את השם שלנו. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, הוא יושב ממולי, לך נער לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. אין, הוא לא מזכיר פעם אחת את השם שלנו. מעניין מאוד. מצד שני, בלעם, שמבצע את השליחות, מקבל על זה הרבה כסף, כמו שאומרים חז"ל, הוא מזכיר. מה הוא אומר? ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם, לך הרלי יעקב, ולך זו עמה ישראל. השאלתנו השנייה היא, מדוע בלק לא מזכיר את שמנו? הכל בנסתר, ובלעם הוא זה שמציין, יעקב, ישראל. מהו ההסבר לכך? אז נלך צעד אחר צעד, ונראה פה דבר נפלא עד מאוד בפרשה הזאת. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, יש חיוב לזכור מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם. בלק לא יעץ, בלק ביקש. אז מה הכוונה מה יעץ? ביקש שבלעם ישמיד אותנו, יקלל אותנו. ודבר נוסף, למה כשהוא מבקש, הוא לא מזכיר את השם שלנו? ההסבר הוא, כמובן הבנה אחת בדברי התורה ובדבריהם של הראשונים והאחרונים, בלק מבין, אם יש אפשרות לעקור אותנו כמו שהוא רוצה, יש אפשרות לפגוע בנו כמו שהוא מבקש, זה חייב להיות פגיעה בפן הרוחני. פגיעה פיזית לא תחלה אותנו. לכן אם יש מישהו שמסוגל לעשות את זה, יותר מכולם, אולי רק הוא, זה בלעם. כי לא קם נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם. אז הוא פונה אליו, והוא אומר לו, בצורה שבו הוא מבקש, בלי להזכיר את שמנו, אני רוצה שאתה תעקור אותם מן השורש. חד וחלק. מן השורש תעקור אותם. כי אם אתה רק מכה בהם, ומשהו יישאר, זה יצמח מחדש. אומר לו מיד, בלעם, תקשיב, זה לא יעבוד, חבל על הזמן, אבל ואיל ואתה משלם לי לפי שעות, אז אני אעשה את זה, אין לי בעיה. איך הוא אומר שמה? אם ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב, אומרים רש"י שהוא לא אמר את זה כמליצה, זה הוא התכוון, זה, זה הוא חי. אני אעשה את מה שאתה רוצה. אבל אין מצב. למה? כי לעם הזה יש שם כפול. יעקב וישראל. מה הפירוש השם ישראל? אומרים חז"ל, המילה ישראל יוצרת את המילים לי ראש. לי ראש. פירוש הדבר, תבין, אומר בלעם לבלק, העם הזה הוא הכתר של בורא עולם, הוא הכתר, הוא מגלה את שמו פה, את מלכותו, את כבודו ואת אין עוד מלבדו. אז לא תצליח. ואני אגיד לך יותר מזה. מה אתה בעצם רוצה שאני אעשה? שאני אקלל אותם. למה אתה רוצה שאני אקלל אותם? כי אני יודע לכוון לרגע שבורא העולם כועס, ואז עם כללה קצרה של מילה אחת, קלם, זהו, הם התקלו. בוא תקשיב טוב בלק. מאז שנולד אברהם אבינו, שהוא יהיה הראשון שידע לתת כתר לבורא העולם, בורא העולם הפסיק לכעוס. ברמה כזאת, שחס וחלילה, יהיה איזה שבריר שנייה שירצה לחלות את כולנו. ואני אסביר את הדברים. אומר לו בלעם. בסוף פרשת נוח, הפסוק האחרון נאמר כך, והיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. וימות תרח בחרן. כותב הרש"י האחרון בפרשת נוח, שהנון במילה חרן היא נון הפוכה. ולמה הנון היא הפוכה? כי ברגע שנולד אברהם, שר חרון אף השם, לחלות את הכל, את זרעו של אברהם חס וחלילה, ואת העולם כולו. אין, אני כבר לא יכול, גם אם אני אצליח לכוון, זה לא יפעל. שר חרון, אין יותר חרון. כי אברהם הוא אברהם העברי, הוא בעבר אחד, העולם בעבר שני. אברהם הוא זה שנאמר עליו מאיר ממזרח. הוא זה שמגלה את האור של בורא עולם בעולם. ובעקבותיו, זרו וכל הדורות הבאים. אנחנו עם ישראל. אז דבר ראשון, תבין, אתה רוצה שאני אקלל אותם? זה לא יצליח. זה לא יצליח. העם הזה כי מראש צורים הרנו. הוא חזק כמו הצורים. הוא מגבעות אשורנו. זה לא יצליח. ואז בא אליו בלק עם עצה נוספת. אומרים חז"ל, בילקוט שמעוני, מדרשים אחרים, אם את זה לא תצליח לעקור אותם מהשורש, תקלל, זאת אומרת לקלל אותם, תקלל את העם שנמצא לידם. ואז איכשהו הם ייפגשו, הם התחילו להתערבב אחד עם השני, להתחתן איתם ביחד, והכללה שתקלל עם אחר, תחול גם עליהם. אתה לא יכול לפגוע בהם באופן ישיר, תעשה את זה בצורה עקיפה. תקלל עם שלידם, והם כבר יתבוללו איתו, יחיו איתו, והכללה תחול גם עליהם. גם על כך, עונה לו בלעם, חבל על הזמן. למה? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. העם הזה, יש לו די-אן-איי, לא להתקלות בעם אחר. הוא מרגיש והוא יודע שהוא שונה. הוא לעולם לא יתקלה. ומעניין, כמה שחזל אומרים בילקוט שמעוני, הן עם לבדד. באלף בית, לכל עוד כמעט יש בן זוג. אלף ותת זה 10. בית וחט זה גם 10. גימל וזיין זה 10. דלד ווו, הערך המספרי זה 10. היי, היא עוד יחידה, האות האמצעית, אין לה בן זוג, שיוצר שלמות של 10. אותו דבר בעשרות. יוד וצדיק זה 100. כף ופי, 20 ו-80 זה גם 100. למד, 30, ועין, 70, זה 100. מם וסמך, 40 ו-60 זה 100. נון, היא האות שאין לה בן זוג להשלים את הערך המספרי ל-100, לשלמות. איך נאמר? הן עם לבדד ישכון. זה עם שהם הן, שהם לבד. ומוסיף אגרה, דבר מדהים. זה ממשיך גם, לא רק ליחידות עשרות, גם למאות. מה זאת אומרת למאות? במאות יש לנו באלף ובית רק קוף, רי, שין, תף. 100, 200, 300, 400. אין 500, 600, 700, 800 ו-900. אומר אגרה יש. איך? דרך האותיות הסופיות. קופרי שינטף, 100, 200, 300, 400, חב סופית, מסמל, הערך המספרי זה 20, אבל זה מסמל החב סופית, 500, מם סופית, 600, וככה הלאה, נון סופית, 700, פי סופית, 800, צדיק סופית, 900. אז האות האמצעית, שאין לה, שוב, האות החמישית, שאין בן זוג שיוצר שלמות של אלף, זה חף סופית. שלוש אותיות, הן עומדות לבד. היי, נון וחף סופית. אומר הגר"א, זה מה שנאמר בשיר השירים, אינך יפה רעייתי. אינך יפה. מתי את יפה רעייתי? אומר הקדוש ברוך הוא עלינו עם ישראל, שאת אינך, שאת את, שאת לא מעורבת עם הגויים. וישכון ישורון בטח בדד, ארץ דגן ותירוש. אומר לו בלעם, זה לא יצליח. הינם לבדד ישכון. הם חזקים שהם בדד ישכון. שוכחים את זה לפעמים. אז חס וחלילה, איך ישבה בדד. אז יש בדידות אחרת של צער ויגון רחמנא ליצלן. אבל במהותם הם לבד. אז זכור מה יעץ בלק. יעץ בלק, וזה מקופל בכך שלא מזכיר את שמנו, רק מדבר בגוף שלישי, הן עם יצא ממצרים, חיסה את הארץ, יושב ממולי וכולי, תעקור אותם מהשורש, שיעלמו לגמרי, לא יישאר זכר, כלום. כדוגמה לכך, הפלישתים סותמים את הבארות שחפר אברהם, לכאורה הם טיפשיים, תזרקו את אברהם, תגרשו אותו, תהנו מהמים, לא כל יום מוצאים באר מים, לא, לא. אברהם קרא לבארות שמות, באר לחי רואי, באר אל עולם, שמות שמזכירים למי שבא, יש אלוקים, יש בורא שמיים וארץ. הם אמרו, אנחנו צריכים לעקור את זה מהשורש, מסתום את הבארות, לא יישאר זכר, כי אם הבאר הייתה נשארת, למרות שהוא היה מגרש את אברהם, אנשים עדיין היו קוראים לזה בשם שאברהם נתן, ביקשו לעקור את זה, גם להם לא יהיה מים, גם להם יהיה קשה, אבל לעקור את מה שאברהם בא לתת ולהביא לעולם. גם כאן רוצה בלק לעקור אותנו. לכן הוא לא מזכיר את השם. אומר לו בלעם, תשכח מזה. הם הכתר של בורא עולם. אין מלך בלא כתר. אין מלך בלא עם. לא תצליח. שום דבר לא יעזור לך. ואז הוא פונה אליו, אז לפחות תערבב אותם באומה אחרת, התחתנו איתם ותקלל את האומה האחרת, הכללה גם תעבור אליהם. אין מצב, אומר לו בלעם, הנם לבדד ישכון, אינך יפה רעייתי. לעולם זה לא יקרה, שם זה יתבולל לגמרי, ויעלם כמו אימפריות אדירות שאין מהם שום זכר. זה יעץ בלק. מה ענה אותו בלעם? מן השיטים, עד הגלגל. מה הוא ענה אותו? אומרת הגמרא בסנהדרין בדף קובב, אלוקיהם של אלו שונא זימה, והם עם ישראל מתאבים לכלי פשטן, אוהבים גדים יפים, בוא ועשייך עצה, עשה להם כלאים, תבנה אוהלים ויושב בהם זונות, זקנה בחוץ וצעירה בפנים, ואם קראו להם כלי פשטן, לקראת החגים הסתובבו, נזכור, אנחנו כבר נמצאים קרוב לארץ, רואים את האורות של עמון מואב, כל הם מתחילים להסתובב, ואז הם יעברו עירום בגדים יפים, ישאלו כמה זה עולה, אומרת הגמרא, תגיד לו, הזקנה בחוץ, סכום גבוה. הוא אומר לה, לא יכול להיות, זה יקר מדי. הצעירה בפנים, תגיד לו, בוא תכנס פנימה לחנות, אצלי זה יותר מ-50% הנחה. והוא קונה, והולך הביתה. פעם הבא מביא את החברים שלו. קונים הולכים הביתה. פעם שלישית, איזה עסק. 70% הנחה, איזה בגדים יפים. אחרי 3 פעמים, אומרת לו אותה צעירה שבפנים, אומרת לו, כבר היית פה, 2 ו-3 פעמים, תרגיש בבית, תבחר לך לבד, תגיע לקופה ותשלם. אבל תוך כדי זה היא גם אומרת לו, צרצורי יין המונים מונח, אנחנו נותנים on the house על חשבון הבית, יין משובח בחינם, קח איזה כוסית. ועדיין אומרת הגמרא, לא נאסר יין של המוני ולא יין של נוכרים. זאת אומרת, היהודים מקפידים על יין, שלא יין של עקום, של עבודה זרה, זה עדיין לא נאסר. והוא שותה כוס יין, ועוד כוס יין, כי זה על חשבון הבית. ואז, מי ששתה, בער בו יצרו, אמר לו אותו גוי הצעירה בפנים, איש אמילי, הוציאה יירתה, הוציאה את העבודה שלה, עבודה זרה שלה, בעל פאור. היו פוערים את צרכיהם על זה. ואומרת לו, עבוד לזה תחילה. אשמע לך, עבוד לזה תחילה. הוא אומר לה, הלא יהודי אני. זנות, מסתדר. אבל עבודה זרה, מה פתאום? יהודי אני. עונה לו הגויה, מה אכפת לך? מה אנחנו מבקשים ממך? לא להשתחוות, לעשות את הצרכים על זה. זה סוג של עבודה זרה. כך מציע בלעם לבלק. וחזל ממשיכים להראות לנו כמה זה עבד. כמה זה עבד. שהם ניסו למשוך והצליחו לזנות, ותוך כדי זה על הדרך גם עבודה זרה לבעל פאור. הגמרא שם מאותו מקום מספרת בהמשך, תנו רבנן, מסופר באחד, שהיה לו עגלה וסוס, והיה מסיע אנשים, הסיע איזה נוכריה אחת. בדרך הם עברו ליד בית הפאור, היא אומרת, חכה לי, תשאיר את המונה, עובד, אני נכנסת לעבודה זרה לפאור. חיכה, המונה עובד. היא חוזרת לעגלה, להמשיך לנסוע, הוא אומר לה, יש לי בקשה, אני עוצר את המונה, את המיטר אני עוצר אותו, אני אכנס גם לבעל פאור, ונמשיך לנסוע לאף שהצריכה. היא אומרת לו, מה? הלא יהודי אתה. אתה הולך לעבוד עבודה, אתה יהודי. זה כבר הגויה אומרת לו. אתה יהודי. מה הוא עונה לה? מה אכפת לך? מה העסק שלך? שמים לב, זה פשוט מדהים. בתחילה, היא נותנת לו לשתות יין, הוא רוצה אותה, היא אומרת לו, עבוד עבודה זרה. הוא אומר לה, אני יהודי. והיא עונה לו, מה אכפת לך? עכשיו שהוא מיוזמתו הולך לעבודה זרה, אומרת לו, תגיד לי, השתגעת? אתה יהודי. הוא עונה לה, מה אכפת לך? זאת אומרת, נבין כמה מה שענה אותו בלעם, בן באור, מן השיטים עד הגלגל, בוא אני אתן לך עצה, איך אתה מוציא אותה מהשיטה, אין אדם חוטא להם, כן נכנסה בו רוח שטות, בוא אני אראה לך, תוציא אותם, וככה תוכל לפגוע בהם. לא יודע עד כמה, אבל תהיה פה פגיעה קשה. ולכן, באה התורה ומתארת לנו את זה עד כדי כך, ויצמד ישראל לבעל פאור. ויצמד ישראל לבעל פאור. לא יאומן? מה פירוש ויצמד? כתוב, והנה איש בפרשה, מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עמי בני ישראל. מי? איש מבני ישראל, מדיינית, אין שמות, רק בשבוע הבא נדע מי הם השמות. זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשמעוני, כוסבית בצון, בת נשיא מדיין, למה השם שלהם לא מופיע? התחברו איתם, דרך זנות. ולכן, ויצמד ישראל לבעל פאור, רבי לוי אמר, זו קשה מן העגל. בעגל כתוב, והתפרקו כל העם. הייתה התפרקות. נהרגו 3,000 איש. כאן ויצמד ישראל, כצמיד פתיל, כמה מתו? במגפה, 24,000, פי 8. זה מה ענה אותו בלעם בן באור. זה אומרת לנו הגמרא. הוא הצליח להוציא אותנו מן השיטה. וברגע שהייתה יציאה מן השיטה, אז התחילה הנפילה העצומה הזאת. וחז"ל אומרים, מימות אברהם לא חטאו בזנות עד שבאו לשיטים. עד שבאו לשיטים. לא יאומן. אפילו במצרים כשהיינו, מקרה אחד היה בן האישה הישראלית, שלומית בת דוברי, הבן שלה, הוא נולד ממצרי פעם אחת, זהו. עם ישראל במצרים היה גן נעול אחותי קלה, לא התערבבו איתם. ואז נשארנו בשיטה. ולכן זה יסביר לנו דבר נפלא לעומק. יעקב אבינו בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, בלילה האחרון שלו, הוא יודע, הוא יורד מצרים, מה אנחנו ממקומו היינו עושים עם כל המשפחה? נמצאים באחד המקומות, לילה שלם עושים משמר, מדברים על מעלתה ושבחה של ארץ ישראל, מתפללים שבורא עולם יחזיר אותנו ושיהיה ברכה וכו' וכו'. מה עשה משה רבינו? מה עשה, סליחה, יעקב אבינו? לקח סולם, הגיע לבאר שבע, כתוב בתורה, הלך לקוץ ארזים שנטע זקנו, והייתה אש בבאר שבע, הוריד ענפים, נתן לכל בן, נתן לכל נכד, כבר התחתן, תשתול את זה ליד הבית, יהיה לך קשה, ויהיה קשה, תזכור, לסבא שלך היה עוד יותר קשה, ואומרים לנו חז"ל, מופיע בתלמידו של הרשב"א בפרשת תרומה, נאמר ביהושע בן שואב, אמרו, אדם הראשון שבורא עולם הוציא אותו מגן עדן אחרי שהוא חטא, הוציא עצים מגן עדן, נתנם לאברהם, זה עבר מדור לדור עד שהגיע לאברהם, אברהם ליצחק, יצחק ליעקב, יעקב הורידם למצרים, ומשם הוציאו משבטים והם עצי שיטים. אומר יעקב, קחו חלק מעץ של סבא, זה יעזור לכם לזכור, גם אם אי אפשר לקיים מצוות, ואי אפשר במצרים, להישאר מחוברים לשיטה, להיות מחוברים לשיטה, מה זאת אומרת להיות מחוברים לשיטה? שעם ישראל החליט בלי מצוות, איך מחוברים לסבתא וסבא? איך לאמא ואבא? לא שינו שמם, לשונם ומלבושם, שמרו על השיטה, יצרו להם את ההגבלה הזאת, את הגדרים האלה. וככה יצאנו, ועם העצים האלה לקחנו איתנו, ואיתם בנינו עצי שיטים, את המשכן, והמשכן הזה הגיע לארץ ישראל. העצים שנטע אברהם היו עצים, על מנת שיחזירו את כולנו בחזרה לארץ ישראל. להיות מחוברים למקום ולשיטה, החיבור לקדוש ברוך הוא. שנהיה לי ראש, נהיה כתרו של בורא עולם. שיש את האיזונים האלה, את הסייגים האלה, נמצאים עם השיטה. ולכן, זה ממשיך הלאה אצל יהושע, שהוא שולח מרגלים לתור את הארץ. לכאורה, הוא לוקח פה סיכון. הוא בעצמו ראה מה קורה ששלחו מרגלים. הוא ראה שזה לא עבד. 40 שנה תקועים במדבר. למה הוא שולח? בורא העולם, עם ישראל יביא, נכנסים וזהו. למה הוא שולח? כי מה כתוב? בתחילת ספר יהושע פרק ב', וישלח יהושע בן נון מן השיטים. שניים אנשים מרגלים. לכו ראו אותם. מן השיטים. הוא שלח אותם שהם מחוברים באמונה לבורא עולם. מבינים שממנו ועל ידו הכל, היה ברור לו שום תקלה לא תצא. ושם ישראל יבין, הנה פה יש תיקון לחטאם של מרגלים, פה יוצאים שמחוברים למהלך הנכון, לקור, ליסוד שלנו עם ישראל, אפשר לשלוח, והם יחזרו, ועם ישראל ייכנס לארץ בהתלהבות גדולה. זה מה שחז"ל באים ומלמדים אותנו. לכן, כמה זה נפלא, נאמר, והיה ביום ההוא ביואל, יתפו הערים הסיס, והגבעות תלך נחליו, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא. מעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. מה פירוש? וישקע את נחל השיטים. יעקור, אומרים חז"ל, את כל היציאה מהשיטה שמביאה לשטות. וכמה זה נפלא, רק בלשון הקודש, זה לא משחק מילים. אין אדם חוטא להם, כן נכנסה בו רוח שטות. השוט מחזיר לשיטה. מי מחזיק אותו? השוטר. אדם שנמצא בים הוא שט, כי שם אין מדרכה ורחוב. כל אחד יש לו את המסלול שלו. אז אנחנו מובטחים שיצא מעיין מבית השם וישקע את נחל השיטים. זה היה התיקון השלם. ולכן חטו בשיטים, כמו שיעץ בלעם, לקו בשיטים וגם מתרפים בשיטים. דהיינו, מעיין מבית השם ישקה את נחל השיטים. ולכן אומרים חז"ל במדרש תנחומה, שיטים, ראשי תיבות שלום, טובה, ישועה, מחילה. שאדם רק רוצה להיות מחובר לקור שלנו, למהלך, ליסוד שלנו עם ישראל, של הן עם לבדד ישכון, שאנחנו גם ישראל הכי רחוק שבעולם, גם הוא יכול להגיע להיות הכי קרוב שאפשר. גם הוא יכול להגיע, הכי קרוב, שאת זה מבינים ושאת זה מרגישים. אז אנחנו חוזרים באמת לשיטה. אז אנחנו חוזרים באמת לאותה התחלה. זה חז"ל באים ורוצים מאיתנו שנבין, שנלמד. לכן, כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, הפרשה שבעצם מראה לדור שלנו יותר מכל דור אחר, איך אנחנו חוזרים, איך אנחנו עם, אין עם לבדד ישכון, איך העולם מסתכל עלינו ומבין שאנחנו משהו אחר לגמרי, אנחנו מצד אחד והם מצד שני. וכשאנחנו רק מתבוננים ורואים את ידו של בורא עולם, מבינים את זה, לוקחים את זה איתנו, אז אנחנו זוכים באמת לברכה הגדולה, שגם מי שרחוק יכול להגיע. זה חז"ל מלמדים אותנו. לכן, אנחנו באמת, הלימוד שלנו מהפרשה הזאת, מהו הלימוד שלנו? זה שאנחנו יוצרים את האיזונים הנכונים, יוצרים את הסייגים הנכונים, הזכרנו פעם בהקשר אחר, איך אומרת המשנה הראשונה באבות? ועשו סייג. לדעת, עד כאן, או מי כאן וכך הלאה. איך המשנה הראשונה בברכות אומרת, קוראים קריאת שמע עד חצות, למרות שאפשר עד שיהיה לעמוד השחר, להרחיק את האדם מן העבירה. איך אומרת לנו התורה, ישנה מצווה אחת, שעניינה סייג, לחסות דם של תרנגול ששחטנו, כיסוי הדם. למה? כותב הרמב״ם במורה נבוכים, כי היו נוהגים לשתות את הדם, ודרך זה להאמין שנדע מה יהיה בעתיד. כדי לעקור את זה בורא עולם ביקש שנכסה את הדם בחול, ואז הוא יהיה מאוס ולא נשתה אותו. זאת אומרת, מצווה שעניינה סייג להרחיק אותנו מעבודה זרה. לנו אין הבנה מה זה, כי אין לנו עבודה זרה במובן שהיה אז. אבל אנחנו רואים עד כמה הסייג זה המפתח. נראה את הדברים מת באופן הזה. נזכור מה יעץ בלק. יעץ, וגם היום יועצים לפעמים, אומות העולם שרוצים לחלותינו, מי השורש? ואם לא, לערבב אותנו, אבל, לא, לא, עם לבדד ישכון, העם הזה בורא עולם כבר לא יחלה אותם, גם אחרי חטא העגל אומר, ואחלה אותם כרגע, אומר משה, לא, אמרת שלא, אז לא. בורא עולם אומר, סלחתי כדבריך, נראה את ההיבט הזה, ניקח אותו איתנו, בלעם רצה לבלוע עם, בלעם אומרים הראשונים בלעם, ניסה לבלעם ובלק ניסה במקומות אחרים, ניסה לפגוע בנו, לקח אותנו לצורים, לקח אותנו לחוצות צורים, למה הוא לקח אותנו לשמה? כי לקלל את הכלכלה שלנו עם ישראל, הוא ניסה דרך זה לפגוע בנו, זה לא הצליח. וכך הוא ניסה לקח אותנו לשדה צופים, לקריאת חוצות, סליחה, הוא לא הצליח, חוצות זה עסקים, הוא לא הצליח לפגוע, לשדה צופים במנהיגים הוא לא הצליח, לראש הפאור, לעבודה זרה הוא לא הצליח באופן ישיר, אלא רק דרך ההצעה שהוא נתן, דרך הזנות. אבל אנחנו נשארנו עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. מי מנה אפר יעקב? נראה את הדברים עד בהיבט הזה ובצורה הזאת. איזה עוצמות יש לנו, איך בורא העולם מראה לנו, איך הוא מקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ. איך הוא רוצה שנתחבר כולנו ביחד, קרובים ורחוקים, ונגלה את שמו, כי לכל אחד יש חלק בכיתרו של בורא עולם. רק נעיר אותו, אין בעצמנו ואין באחרים. הנזכה באמת לאותם דברי נבואה שראינו בפסוק ביואל, כפי שנאמר שם, נקרא את הפסוק פעם נוספת. היה ביום ההוא, הטיפו הערים אסיס, הגבעות, תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, הרי זה לנגד עינינו איך ארץ ישראל מתפתחת, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים, מצרים לשממה תהיה, אדום למדבר שממה תהיה, מחמאס בני יהודה, אשר שפכו דם נקי בארצם, אבל יהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, ניקטי דמם וניקטי, והשם שוכן בציון. מובטחים יהודה לעולם תשב, מובטחים ירושלים לדור ודור. נראה את הדברים כך, הנזכה באמת, שבורא עולם יראה לנו עוד בזו השנה את אורו, ונזכה באמת לגאולה השלמה, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.